התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, מייסד האתר ג'וש הליקמן. מה שלומך ג'וש?
בסדר, מה קורה משה? כל טוב?
כן, אני בסדר גמור, ובעיקר מתרגש לפרק המיוחד שצפוי לנו עכשיו, ובו אנחנו בעצם נסכם את העונה הסדירה בליגת העל עד סיום הסיבוב השני. עדיין יש בית עליון ובית תחתון, סיבוב שלישי ואחרי זה פלייאוף, אבל יש לנו נקודה עכשיו שאפשר להסתכל עליה ולראות את המצב של הקבוצות והשחקנים בליגה, להתחיל להסיק מסקנות. אז חשבנו שזה זמן טוב להביא את המצטיינים של העונה עד עכשיו בשלב הזה, אבל עוד לפני כן תהיה לנו פינה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, וג'וש גם היה לאחרונה בוושינגטון כדי לראות את דני אבדיה משחק, אז ניגע בנושאים האלה קודם, לפני שנגיע לכל נבחרי העונה הסתירה בליגת העל עד סיום הסיבוב השני. אז נתחיל עם השחקנים ששמים לב אליהם מספיק. לאיזה שחקן לדעתך לא שמים לב מספיק בכדורסל הישראלי?
דיישון בוקר של הפועל גליל עליון. אני חושב שהוא רכז ממש ממש טוב, יש לו מספרים טובים, אבל גם כן יש לו אישיות טובה, איש טוב, לב טוב, שחקן שאני אוהב מאוד מאוד. הוא עושה כל מיני דברים טובים, ואנשים לא רואים את זה, שהוא משחק 31 דקות למשחק, 15.8 נקודות למשחק, יש לו 5.8 אסיסטים למשחק, 3.1 ריבאונדים. אני חושב שחקן ממש מעולה, ויכול להיות שהוא יכול לעזור לעוד קבוצות בעונה הבאה, אם הוא רוצה לעלות לאיזה קבוצה, אחד הגדולים שאנחנו יכולים להגיע, אבל בכל מקרה הוא שחקן שנמצא עכשיו במצב שהוא בפלייאוף, במצב ממש טוב, עם קבוצה טובה.
כן, בהחלט שחקן מעניין שעושה עונה טובה מאוד וקצת עובר מתחת לרדאר. ואני אלך דווקא על נועם אביבי, שחקן שלא היה טוב במשך רוב העונה, אבל לאחרונה תחת מאוריציו בוסקליה אנחנו רואים ממנו כמה משחקים טובים, וזה חשוב מאוד. הוא כן מוצא את המקום שלו, בין אם זה מבחינת יכולת הכלייה והריבאונד, אז זה כן סימן חיובי שאנחנו סוף סוף רואים מנועם אביבי, ונקווה שזה יימשך ככה באמת לאורך זמן. ועכשיו נעבור לביקור שלך בוושינגטון, היית במשחק NBA מעולה של דני אבדיה, היית גם בעוד משחק NBA, לא בוושינגטון. תספר קצת על המסע שלך בארצות הברית, מסע הכדורסל.
שזה היה כיף, ראיתי גם כן משחק של ה-76ers נגד הבולס, שהלך לשתי הערכות, זה משחק טוב, אבל משחק עונת סתירה ב-NBA, אנחנו יודעים שזה לא הכי גדול שאנחנו יכולים לראות. כמובן, בחודש מאי הייתי במשחק של 76ers במיאמי היט, בפלייאוף, שזה היה משחק מעולה, עם אתגרים, התקפה, הגנה, היו אינטנסיביות, אגרסיביות. אבל גם כן הלכתי לוושינגטון והייתי אצל דני, בשביל המשחק שלו נגד דנבר, זה היה כאילו חוזר של ישראל נגד סרביה קצת, שהיה דני אבדיה נגד ניקולה יוקיץ'. היו לדני מחצית ממש ממש טובה, אבל מחצית השני הוא, ההגנה של דנבר ידעו כבר מה לעשות עם דני, והוא הוא עשה ארבע, you know, ארבע turnovers במחסית השני, אחד אחרי השני, ואיבודים ממש שאנחנו לא רוצים לראות דני, אבל הוא אמר במסיבת עיתונאים אחרי המשחק, שהוא ידע שהוא עשה טעויות, הוא ראה את זה אחרי ברבע רביעי על האייפאדים, על המסך, מה הוא עשה לא נכון, מה הם עשו, איך ההגנה עשו את העבודה עליו, וזה היה סוף סיפור של הוושינגטון וויזרדס, יודעים שעכשיו כל הכוכבים שלהם לא משחקים, שזה טוב בשביל דני, יש לו הזמנות לעשות משהו, משהו עם הדקות שהוא מקבל. המשחק הראשון בלי קריסטאפס פורזינגיס, ראינו שהוא לא, היה בסדר, אבל לא על המדרגה, אבל חייבים לראות את זה. דיברתי עם דני קצת אחרי המשחק, היינו ביחד, יש איזו תמונה בטוויטר שלי, גם כן יש כתבה שלה בעברית לפני יום, אני חושב שזה היה אתמול, וגם כן באנגלית זה היה לפני שבוע. דיברנו קצת על גם כן על נבחרת ישראל, והוא ממש ממש can't wait לראות המאמן האהוב שלו, אריאל בית הלחמי, והוא שאלתי אותו אם הוא ישחק בנבחרת, חשבתי, הוא לא ישחק בקיץ בגלל נבחרת ישראל זה הזמנות ללכת לקוואליפיקיישן של האולימפיאדה, שזה ממש ממש קשה. It's a qualifying to get into the qualifying. ואז חשבתי שדני לא ישחק, כל מיני שחקנים לא ישחקו, אבל הוא רוצה לשחק. הוא אומר שהוא רוצה לשחק בגלל יש לו איזה, את הקשר הטוב שלו עם עם אריאל בית הלחמי, אבל נראה מה יהיה. זה לא בידיים שלו, זה גם כן בידיים של הוושינגטון וויזרדס, אם הם רוצים שהוא ישחק או לא ישחק. אנחנו יודעים שהוא שיחקו ביורובסקט, אבל גם כן היו לו איזה פסיעה, שזה עלה לו קצת בהתחלה העונה, שהוא עלי, לא היה הכי טוב, ולא היו לו טרום עונה הכי טובה, וצריך לראות אם וושינגטון רוצה שהוא ישחק או לא במשחקים האלה. גם כן עדיין לא יודעים בדיוק מתי המשחקים יהיו, אם זה יהיו סוף יוני, התחלה יולי, או זה יהיו בסוף אוגוסט, או באמצע אוגוסט לפני גביע העולם של הכדורסל. אז יש המון המון שאלות שם. הוא אמר שהוא יהיה באיזה מסיבת עיתונאים עם אריאל בית הלחמי, וגם כן הוא אמר שהוא יהיה שם, אז אני לא יודע מתי זה יהיה, אבל לדעתי יהיה אחרי העונה של ה-NBA, ואז זה קצת מרגיש לראות, זה היה ממש מרגיש שמרגש לראות דני, פעם ראשונה שלי ב-live, בארינה, לראות אותו ב-NBA, זה היה כיף מאוד.
זה יפה מאוד, וגם חידוש מרענן בנוגע לאבדיה ונבחרת ישראל, ועכשיו באמת נעבור למצטייני העונה בליגת העל, וכמובן שכאן נתעסק רק בבחירות שלנו, ולאו דווקא במשחקים הקרובים בכדורסל הישראלי, כי יכול להיות שתאזינו לפרק אחרי שהפועל ירושלים למשל, משחקת מול אייק אתונה במשחק הראשון בסדרת רבע גמר בליגת האלופות, אז אנחנו נתעסק עכשיו רק בליגת העל, אבל כמובן שחלק מהבחירות יכולות להיות קשורות גם לדברים שראינו מהישראליות באירופה או בגביע המדינה, ונתחיל עם שחקן העונה עד עכשיו. ג'וש, עם איזה שחקן אתה הולך?
אני הולך עם Zach Hankins. אני חושב שהוא game changer, הוא שחקן מעולה, הגנה, התקפה, הוא אין מישהו קרוב אליו בליגה, השחקן הכי קרוב זה ג'וש ניבו, אבל עדיין דיברתי עם כמה עיתונאים במשחק של ירושלים נגד מכבי, וכולם אמרו, אני אקח Zach Hankins מעל ג'וש ניבו. ואז אני חושב שהוא ממש, ראינו כל מיני שחקנים טובים ממש, אבל לדעתי Zach Hankins גם כן באירופה, גם כן בליגה שלנו, הוא game changer, והוא שחקן מעולה, וגם כן זה סיפור יפה, שלא ידענו בדיוק איפה הוא יהיה עונה. ידענו שהיו לו איזה פסיעה בברק, והוא לא ידע ב-100% אם הוא יהיה הכי טוב העונה, ובהתחלה טרום העונה בווינר קאפ שהיינו בחדרה, היו כל מיני דיבורים בין זאק הנקינס לאלכסנדר צ'יקיץ' המאמן, אחרי המשחקים ראינו את זה בחוץ על יד האוטובוס, אולי היה שמח איתו שהוא לא נתן 100%, גם כן לא ידענו אם הוא יכול לשחק שתי משחקים בשבוע, אבל לדעתי זאק הנקינס הוא ה-MVP שלי, עד עכשיו שחקן העונה לדעתי שחקן מעולה.
אוקיי, לגיטימי ובאמת עונה מדהימה של זאק הנקינס. אני אלך על בחירה שונה, על הבחירה אולי הפופוליסטית שרוב האנשים ילכו איתה, והיא די-ג'יי קופר מעירוני נס ציונה, רושם עונה פשוט היסטורית מבחינת כמות האסיסטים, כמובן שזה יורד עם הזמן, אבל זה עדיין 14.8 בממוצע למשחק, וזה בנוסף לכמות דו-ספרתית של נקודות, וכמות יפה מאוד של ריבאונדים וחטיפות, ונס ציונה בבית העליון, הצלחה קבוצתית היא הכי חשובה, אחרי פתיחת עונה מצוינת הייתה ירידה גדולה, אבל בסוף הקבוצה כן מצאה את המקום שלה בבית העליון, בפלייאוף כמובן, וזאת כן הצלחה קבוצתית, אז אני הולך עם די-ג'י קופר, בגלל שבסופו של דבר אנשים יזכרו את העונה הזאת כעונה היסטורית, בנוגע למה שהוא עושה בליגה, וזה לא שאין לו מתחרים טובים, יש לו מתחרים מדהימים כמו טיילר ביי מהקבוצה שלו והנקינס, אבל די-ג'י קופר רושם עונה שבאמת נכנסת לספרי ההיסטוריה, עם מעט מאוד שחקנים, העונה שלו נואקו, העונה שעברה, היא גם עונה היסטורית במובן מסוים, השילוב בין הגביע לליגה והדברים שהוא עשה על הפרקט, וגם גלן רייס ג'וניור בעבר, שאומנם לא זכה ב-MVP, כי היו כל מיני בעיות, הוא שוחרר וחזר להפועל חולון, אבל גם הדברים שהוא עשה היו היסטוריים, והיו כאן עוד כמה שחקני עונה שעשו דברים מדהימים, אבל אני הולך עם קופר, כי פשוט לא היה כדבר הזה, כמו שאומרים. האם יש לך משהו להוסיף, או שנמשיך?
לא, אני אגיד, יש לי המון להגיד על די-ג'יי קופר, והוא נמצא כמה פעמים בתוך הרשימה שלנו פה, אז אל תדאג.
לגמרי, הוא בעוד קטגוריות, אין ספק. ועכשיו הישראלי המצטיין של העונה, וזאת קטגוריה מאוד מעניינת, אשמח לשמוע את מי בחרת.
לקחתי תומר גינת, לא שהוא כוכב על, אבל הוא עושה כל הדברים שהוא צריך לעשות, he's the glue guy בתוך קבוצה שיש המון characters שאנחנו יכולים להגיד, עם דני פריים, המאמן דני פרנקו, הוא נותן מספרים טובים, ולדעתי הפועל תל אביב הם קבוצה ממש טובה, יכולים לקחת את התואר העונה, ותומר גינת הוא השחקן הישראלי שלו.
אוקיי, אז אני הולך עם המתחרה הבולט שלו על התואר, רומן סורקין ממכבי תל אביב. בעקבות חלוקת הדקות, אז הוא לא בדיוק משחק המון, אבל בדקות שהוא כן על הפרקט, הוא באמת מטביע באופן מפלצתי, מסיים בקלות מתחת לסלים, משתלט על ריבאונדים בהתקפה, מוסיף חוכמת משחק, מוביל את הליגה במדד מבין הישראלים, ובמדד הפלוס מינוס גם, זה באמת דברים נפלאים, וכמובן שזאת לא בחירה חד משמעית, גינת גם באזור, ואפילו נמרוד לוי, שבתפיסה הציבורית אולי רושם עונה פחות טובה מהעונה שעברה, אז תסתכלו על המספרים שלו שוב, ותבינו שממש לא כך, בטח כשגליל עליון מקום חמישי, הוא מוביל את הישראלים בנקודות למשחק בליגה, אז בהחלט יש כאן שלושה מועמדים ראויים, ושנינו הלכנו על בחירה שונה מהבחירה של העונה שעברה, אבל גם היא בחירה לגיטימית לגמרי. האם יש משהו שתרצה להגיד?
לא, יש, יש לי המון על רומן סורקין גם כן, אז אל תדאג. הוא נמצא, הוא נמצא במקומות האחרים שלי גם כן.
אוקיי, אז עכשיו נעבור למאמן העונה עד עכשיו, ופה זה קטגוריה שקצת קשה לבחור בה, אם מסתכלים רק על הליגה, אבל אם מסתכלים על מפעלים אחרים ואולי אפילו קצת מתעלמים מהליגה, אז יש כאן בחירה חד משמעית. אני מאמין ששנינו בחרנו באותו מאמן, אבל אשמח לשמוע קודם כל באמת את מי בחרת.
So, אז אני יכול לעשות קייס בשביל כל מיני מאמנים. עודד קאטה, שאני יכול להגיד משהו. אלכסנדר ג'יקיץ', אני יכול להגיד משהו. דני פרנקו, אני יכול להגיד משהו. וגם כן ברק פלג. אז לקחתי ברק פלג בגלל מה הוא עושה בגליליון עם המון ישראלים, עם רק ארבע זרים, וגם כן שהוא החליף כמה זרים, וגם שזה, ואין לו איזה, you know, יש לו זרים טובים, כן? דיישון בוקר, שכבר אמרתי, הוא שחקן מעולה, ברייס וושינגטון שחקן מעולה, אבל אחרי זה יש קצת דרופ אוף. ו, you know, דייוויד מארבל ועכשיו מה השם שלו, את הרביעי, את
וויין
לנגסטון, כן, וויין לנגסטון בסדר, אבל הם לא בולטים, כן? אז שהוא לקח את קבוצה הזה בתוך איפה הוא נמצא, זה משהו מעולה. אבל גם כן אני צריך להגיד שדני פרנקו, הוא עושה עונה מדהימה, עם קבוצה, עם המון, המון, עוד פעם, אנשים, you know, characters, שכל אחד רוצה את, you know, זה עבודה ממש קשה. מה שדני פרנקו עושה בהפועל תל אביב, זה לא קל. זה לא קל. אני חייב להגיד את זה. זה קבוצה עם, you know, שחקנים שרוצים את הכדור, לא, לא קל, you know, יש באמצע עוניים שיננו אונו אקו, ומה הוא עושה שם זה מדהים גם כן.
כן, אז בחירה יפה מאוד בברק פלג, אני חושב שאם מסתכלים רק על הליגה, אז אולי זה אפילו המאמן שהייתי בוחר, אבל אני מסתכל על המכלול, ואני הולך עם אלכסנדר ג'יקיץ' לזכות בגביע המדינה עם הפועל ירושלים על חשבון מכבי תל אביב, בטח כשאנחנו זוכרים איך ירושלים פתחה את העונה, זה באמת הישג יוצא דופן, ובשילוב עם ההצלחה באירופה, וגם בליגה המצב שלה לגמרי טוב, זה אומר ש...
זה טוב, אבל כן. זה לא...
לא, you know, לא מדהים, נכון.
זה לא מדהים, וזה למה לא לקחתי את ג'יקיץ'. הם 15-7. שבע הפסדים, זה המון הפסדים בשביל קבוצה כמו הפועל ירושלים.
נכון.
זה המון.
נכון, ועדיין הם מקום שלישי, וזה אומר שבקצב הזה, בסדרת חצי גמר הפלייאוף, הם מול הפועל תל אביב, אמנם בלי יתרון ביתיות, אבל הם כבר הוכיחו שהם יודעים לנצח בדרייבין ועוד איך, אז זה, לדעתי זה מצב די טוב שהקבוצה נמצאת בו, אני הולך איתו, ויש שוב עוד מועמדים ראויים מאוד, אם זה עוד את קאטה שמאוד תלוי באיך העונה הזאת תסתיים, אין מה לעשות, הוא מאמן מכבי תל אביב, וגם אלעד חסין שהיה מאמן הסיבוב הראשון ועכשיו זה קצת נחלש אבל הוא עדיין קרוב לדיון שם ושרון אברהמי שעומד לשרוד בליגה עם אירוני קריית אתא ואפילו מאוריציו בוסקליה ששינה את אלעד זה לקח זמן אבל הוא עשה שם שינוי מאוד גדול וגם נמצא בדרך להישאר בליגה ועוד מועמד, אולי פחות מהשאר, אבל ליאור ליובין גם עושה דברים לא רעים עם הפועל באר שבע, הרבה ישראלים הם בדרך הבטוחה לפלי אוף, בעונה שאם בתחילת העונה היית שואל אותי, אז הייתי חושב שהקבוצה הזאת תהיה אומנם לא במצב שיורדת ליגה, אבל גם לא פלי אוף, אז זה באמת, יש לא מעט מועמדים ראויים, ועכשיו נעבור לקטגוריה הבאה, תגלית העונה, ואם כבר התחלתי להתייחס לבאר שבע, אז אני אלך על זה קודם, אני בחרתי ברועי פריצקי, שאומנם מציג חוסר יציבות, אבל קודם כל אין לו כל כך תחרות על התואר הזה, לפחות לדעתי, וגם הוא בסך הכל עושה עונה יפה בתחילת העונה.
כן, אבל שני משחקים האחרונים הוא יושב על 0 נקודות ב-32 דקות בסך הכל, שזה, אז לקחתי גם כן רוי פריצקי, אבל בגלל אין המון, גם כן שמתי שם רוי הובר, בגלל רוי מעונה, אנחנו ראינו שנה שעברה שהוא יכול להיות שחן מעולה באלת, ראינו את זה, אבל הוא גם כן ירים את הוא גם כן מרים את הקבוצה של גליל עליון, שאין עוד פעם המון זרים טובים ובתקציב נמוך, אז אני יודע שזה לא כל כך תגלית, אבל עדיין רוי פריצקי לוקח את זה עד עכשיו, לדעתי גם כן.
כן, בתחילת העונה הוא קלה הרבה שלשות, אחרי זה זה נחלש, ו עכשיו הוא יותר חודר שזה יפה לראות, וגם מוסר אסיסטים, משחק יותר כרכז אפילו בחמישייה של באר שבע, אז זאת הבחירה, ואני חושב שהרחבנו עליה לא מעט עכשיו, ועכשיו נעבור לקטגוריה הבאה, שהיא השחקן המשתפר של העונה, ואשמח לשמוע את מי בחרת.
אני לקחתי את מוסקוויץ בגליליון עוד פעם, גליליון זה הקבוצה של המדינה, מה אני יכול להגיד, איתי מוסקוויץ יש לו כלים ממש טובים, הוא גם כן היו את ההופעה הראשונה בנבחרת, הוא עושה עונה מדהימה ומשתפר, מה אני יכול להגיד, זה שחקן מעולה, שחקן בגיל נמוך, he's a young player, יש לו עתיד ממש טובה, ואני אוהב אותו. איתי מוסקוויץ, ולדעתי הוא משתפר.
חד משמעית, אני בחרתי באותו שחקן, באמת עונה מצוינת, הוא פתח אותה בצורה בינונית, המשיך בצורה מדהימה, ועכשיו אמנם אנחנו לא רואים התפוצצות כל שבוע, אבל הוא כן שומר על יציבות, קולה וספרות כפולות, באמת עונה מאוד יפה של איתי מוסקוויץ, ועכשיו נעבור לקטגוריית שחקן ההגנה של העונה.
זה היה קשה מאוד פה, ואת השחקן ההגנה וגם כאן השחקן השישי. ובהגנה, גם כן שאלתי אותך, מי לקח בשחקן השישי, כולם יודעים, אני עושה את זה קצת הפוך אם זה בסדר. השחקן השישי, לקחתי קרינגטון גם כן. מי עוד יכול להיות שם? ואז בדקתי ובדקתי, וידעתי שלברטימור יש לו עונה מדהימה. והוא רק, הוא פתח ברק 9-22 המשחקים בליגה. אז אני יכול לקחת אותו בשביל השחקן השישי? אני לא יודע מה, רק
כן,
זה,
כן, זה פחות מ-50%.
זה פחות מ-50%, ואני יודע שקרינגטון מעולה. אבל אני לקחתי המון זמן עם שתי קטגוריות האלה, וממש בדקתי, אני יודע שקרינגטון זה השחקן השישי, כן? אבל לדעתי ברטימור עושה עונה מדהימה בהפועל תל אביב, הוא שם בשביל המאמן שלו, כל משחק, הוא נותן מספרים ממש מעולים, ולקחתי אותו בגלל לא שקרינגטון לא טוב, אני חושב שקרינגטון ממש טוב, אבל זה היה קשה למצוא עוד שחקנים. זה היה הבעיה פה. לדעתי זה קרינגטון וטימור, וגם כן קרינגטון, הוא פתח כמה פעמים, פעם אחת, שתיים, שתי פעמים, משהו כזה.
כן, הוא פתח לאחרונה.
כן, אבל זה היה משחק פה שם. אני בר טימור, 10.1 נקודות, 3.5 אסיסטים, 2.5 ריבאונדים, נותן עונה מדהימה בשביל הפועל תל אביב.
כן, באמת עונה נפלאה של ברטימור, ואני הלכתי עם קרינגטון, אין הרבה שחקנים כאלה שבאמת יכולים להתפוצץ אחרי שהם עולים מהספסל, ובמיוחד ברבע הרביעי, שזה נושא שדיברנו עליו רבות, וגם הכנתי כתבה על זה, ודוגמה לזה היא ההופעה שלו ברבע הרביעי בחוץ מול הפועל תל אביב בליגה, ובנוגע לשחקן ההגנה, אז אני חושב שעוד לא אמרת, אבל אני הלכתי עם אור קורנליוס מהפועל ירושלים. יש פה הרבה מועמדים ראויים, בטח מהפועל ירושלים, אבל אם יש שחקן אחד שמסמל את ההגנה הזאת של הקבוצה, זה אור קורנליוס, שבאמת הגיע לקבוצה אחרי עונה יפה בגלבוע גליל, אבל אף אחד לא ציפה שהוא יהיה עד כדי כך משמעותי, כמו שהוא העונה בירושלים ועוצר סופרסטרים של מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה, ובאמת זה עונה מדהימה, ואני חושב שאולי מה שהכי בולט בקטגוריה הזאת, זה שספק גדול אם נראה את קריס ג'ונסון נבחר לתואר הזה, כן, אחרי שנים כן. שהוא שלט בזה, הוא בכלל, הוא עדיין שחקן הגנה מעולה, אבל הוא פחות בדיון, זה יותר שחקנים של ירושלים, בדגש על קורנליוס, ואפילו עוד שחקנים בקבוצות אחרות.
Yeah, so as, you know, כולם, I mean, you know, אנחנו יודעים שקריס ג'ונסון, שחקן הגנה מעולה, אבל קריס ג'ונסון זה לא קריס ג'ונסון עונה שאנחנו ראינו, ואז יודעים שקורנליוס ממש טוב בהגנה, אבל אם אנחנו לוקחים את המספרים בחטיפות, מי הכי טוב בחטיפות העונה?
קופר לדעתי.
קופר, כן, אבל בצד השני, מי לא היו על הפרקט בסוף המשחק נגד הפועל חיפה?
להגנה?
להגנה. כן, קופר, הוא לא היה על הפרקט בשביל החצי דקה האחרונה, אתמול בלילה במשחק, והם אמרו, בגלל ההגנה שלו. אז בצד אחד, זה היה ממש מדהים, כן? אנחנו יודעים שיש לקופר ידיים ממש טובים. הוא שחקן מעולה בכל מיני דברים, אבל עדיין הוא לא היה טוב, מספיק טוב בשביל הסין בשניות האחרונות שם. זה היה מדהים. עוד שחקן שעושה עונה מדהימה בהגנה זה רומן סורקן. אנחנו רואים שהוא, you know, הוא עושה דברים ממש טובים, תחת הסל, שחקן מוכשר שם, בליגה בישראלים יש לו קצת פחות מחסימה אחת למשחק, אבל עוד פעם אני חושב שקורניליוס זה השחקן שכולם רוצים לראות, אבל עדיין יש לי ספק איתו, אני לא, I'm not sold on or Cornelius. שחקן מעולה, שחקן ממש טובה בהגנה, רואים ש המאמן נותן לו את אפשרות לקחת את השחקנים הכי טובים בקוץ, אם זה נגד בקאבי, נגד לורנזו בראון או מישהו אחר, אבל עדיין אני לא יודע, אבל I'm not sold on him, אני רוצה לראות עד סוף הנה מה קורה פה.
וואו, אז שנינו קראנו לאחרונה את הרעיון של אור קורנליוס במקור ראשון, ואני בטוח שאם הוא יאזין עכשיו, אז זה ימלא אותו בעוד מוטיבציה. ואם כבר הזכרת גם את קופר לפני, לא על הפרקט בשניות האחרונות, אז גם אני אגיע לעוד מקרה כזה בהמשך הפודקאסט.
כן, יש לי את זה גם, כן. אמרתי יש המון קופר. זה חמישייה, כן? אנחנו יש את חמישייה. אז מי הראשון פה זה קופר, כן?
כן,
לגמרי. קופר, אקזייביר מנפורד, שהוא נותן עונה מדהימה, מתחת לרדאר. טיילר ביי, שחקן מעולה. מוריס קמפ. Maurice Kemp shows up in big games. Who, you know, he's a neged Maccabi Tel Aviv, neged Apol Tel Aviv, who היה שם, וזה החמישה שלי. ואין שחקן מכבי, בגלל אין לה מספיק דקות, כן? זה בעיה. אם אני לא, אם אני יכול לקחת בוודאות את לורנזו בראון ווייד בולבר, כן? ואף אחד יגיד כלום, אבל עדיין אין מספיק דקות, וזה גם כן הבעיה עם רומן סורקן. ואני אגיד קצת יותר, אני אגיד עוד קצת על רומן בהמשך.
טוב, אז לי יש שלושה שחקנים שהם בנקרים, קופר, ביי והנקינס, ועכשיו הבעיה מתחילה בעצם זה שצריך ישראלי, לפחות לפי איך שהליגה עובדת.
אני לא לקחתי ישראלי.
אז במידה שצריך ישראלי, אז אני הולך עם רומן סורקין, כי בחרתי אותו כישראלי של העונה.
כן.
ואז זה משאיר לי עוד מקום, זה משאיר לי עוד מקום, שזה אומר או ג'ו רגלנד או מוריס קמפ, לפחות לדעתי, ואם הולכים יותר לפי עמדות, אז החמישייה תהיה נורמלית יותר עם רגלנד, אבל אני... עם איך שהעונה הזאת נתפסת וזה שחולון פחות חזקה מהעונה שעברה, ובאמת שקמפ צריך לקבל לדעתי יותר כבוד, אז אני דווקא אלך עם קמפ על חשבון רגלנד, עם כמה שזה קשה ושרגלנד ראוי מאוד, אני דווקא הולך עם מוריס קמפ שבאמת עושה עונה יוצאת דופן. אז עכשיו נעבור לקטגוריית המשחק הכי טוב, ובאיזה משחק אתה בוחר?
לפני פה, אז היו ביחד ארבע שחקנים אותו דבר, ובגלל ישראלי זה חמש, כן?
כן, כאילו אם אני הולך בלי סורקין, אז קמפ ורגלנד בפנים.
אוקיי, בסדר. אז המשחק הכי טוב... הפועל תל אביב 96, מכבי תל אביב 95. זה היה משחק שהיו את הכל שם. היו לי עוד כמה מועמדים. הפועל ירושלים, לא סליחה, היו את המשחק של מכבי תל אביב הפועל חיפה.
כן,
104. זה היו שתי משחקים שאני יכול להגיד, זה היו משחקים הכי טובים. I mean, המשחק, את הדרבי הזה, זה היה אחד הגדולים שאי פעם. אי פעם. אנשים יגידו, זה לא אי פעם. זה היה משחק מעולה עם וייד בולדווין, עם ג'קובן בראון. ראינו את התשוקה, וזה היה משחק מעולה.
עם גיל בני גם, ובאמת כן, משחק מדהים. ואני הולך, כמו שאמרתי, עם מכבי תל אביב מול הפועל חיפה, משחק משוגע, דרוקר נתן שם נוקאוט לקטש, ועדיין זה הגיע להערכה או שתי הערכות, אני כבר לא זוכר, נראה לי שהערכה אחת, אבל אני אבדוק את זה עכשיו, וקדים אלן עדיין היה שם בזמנו, וואו, האמת ששכחתי מהסיפור הזה, אבל הוא בקלות יכול... לזכות באיזה פרס בפודקאסט הזה. כן, אבל אז קדים אלן עוד שיחק והיקי היה מדהים, דבונטה אפסון,
זה היה שתי הערכות,
כן, אז שתי הערכות, וג'יילן אדמס כיכב במכבי, ובונזי קולסון ממש עם משחק לפנתיאון, אז המשחק הזה היה פשוט משוגע, ואני חושב שזה קצת מתאר את העונה של הפועל חיפה, קרובה אבל לא מספיק, ולאחרונה זה גם פוגש אותה במשחקים סופר חשובים, היא ברצף הפסדים עצום, וגם כשהיא קרובה לנצח, כולל מול קבוצות טובות, זה פשוט לא קורה, והיא מחמיצה בכל פעם, אז זה מה שיש לי להגיד על זה. ועכשיו המשחק הכי חלש, באיזה משחק אתה בוחר?
יש כמה פה. יש לי שלושה. אם אנחנו יכולים להתחיל עם חיפה נגד מכבי תל אביב, שבוע לפני המשחק העונה שלך.
כן, משחק
העונה. זה היה משחק נורא של הפועל חיפה, הם היו כל כך גרועים. יכולים לקחת את הפועל חיפה גם כן נגד הפועל חולון לפני חודש, שהפועל חיפה לא היו באותו סטרטוספיר, וגם כן חולון נגד ירושלים במשחק האחרון לפני הפגרה בפברואר, זה היה גם כן משחק נורא של הפועל חולון, אבל לדעתי את המשחק הכי גרוע זה היה הפועל חיפה מכבי תל אביב ברוממה, זה היה... לא היה טוב.
כן, לגמרי. אני אלך עם מכבי תל אביב מול הפועל אילת, משחק שנגמר ב-42 הפרש בהיכל מנוע מבטחים. ולרי גנדלין היה מאמן של אילת באותו משחק, פשוט זה לא אשמתו, אבל איזה משחק באמת נוראי, מכבי שלטה
שכחתי את המשחק הזה.
כן, אז...
שכחתי. יודעים למה שכחתי.
משחק לא טוב בכלל, ולא תחרותי, וכן, אולי שואו-טיים לקהל, אבל לא כיף לצפות במשחק שאתה יודע מי תנצח בו עוד לפני שהוא התחיל, ותוך כדי זה נהיה יותר גרוע. ועכשיו, קבוצת העונה עד עכשיו, מהי הבחירה שלך?
הפועל תל אביב.
אוקיי,
נקודה.
יפה.
נקודה הפועל תל אביב, ואני חושב שהם עושים עונה מדהימה. יכול להיות שהם לא יזכו בכלום, כן? יכול להיות שהם לא יזכו בכלום, אפס, אבל הם בונים משהו שם ורואים את זה, ויש איזה דרך, הם חייבים להמשיך את זה עונה הבאה. You know, הם צריכים לעשות עוד עונה טובה באירופה, הם חייבים לעשות עוד עונה טובה בליגה, את הגביע הזה, עוד פעם זה משחקים one-off, אני לא לוקח את זה, זה יפה לזכות בזה, אבל הם חייבים להיות בתחר, אם הם רוצים להיות you know, serious contender, הם חייבים להתן למכבי תל אביב כל פעם משחק אחרי משחק תחרות, והם עושים את זה, ובאירופה הם עושים דברים מדהימים, ואני אוהב את הדרך של הקבוצה הזו.
אני הולך עם הפועל ירושלים, כבר רחבנו על ג'יקיץ' וכל הסיפור שם, אז זאת הבחירה שלי. ועכשיו תצוגת היחיד הגדולה ביותר, איזה שחקן נתן משחק יוצא מן הכלל לדעתך? היו הרבה כאלה, במיוחד באירופה דווקא, בליגה כן היו כמה הופעות מדהימות, ויש כל כך הרבה משחקים ששחקנים קולים המון נקודות, אבל דווקא לא היו יותר מדי משחקים יוצא דופן, בטח בסיבוב הזה. אשמח לשמוע את דעתך, ואחרי זה אגיד את השחקן שאני בחרתי בו.
אז אם אנחנו מדברים על אירופה, יכולים להגיד ג'ורדן מקרי, שהוא היה מדהים, אבל לא לקחתי אירופה פה, ולקחתי את ג'קובן בראון במשחק נגד מכבי תל אביב, בגלל כל פעם שיש משחק נגד, משחק על איזה משהו, יודעים שג'קובן בראון יהיו שם. זה לא שונה אם זה 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. יודעים שג'קובן בראון נותן הופעה במשחקים הגדולים, והוא ידע שזה שואו-טיים שלו, והוא עשה את זה. זה בשבילי זה היה, זה, you know, ממש משהו לראות.
אני הולך עם מנגו קמטיאנג מול הפועל חולון. פשוט משחק שתוך כדי אתה מבין שמדובר בסוג של משחק היסטורי, גם אם הוא לא שבר את שיא הריבאונדים, הוא סיים עם 24, ובנוסף לזה עשה 22 נקודות, אני חושב, פשוט הופעה מפלצתית של מטיאנג, וזה בנוסף לחסימות, למספר כמעט לא הגיוני במדד של 44, ובאמת הופעה אדירה והיסטוריה על הפרקט באולם בגין. האם יש עוד משהו שתרצה להגיד לפני שנמשיך?
לא, רק שג'ורדן מקרי נתן הופעת גדולות באירופה. אז בסדר.
עכשיו הפתעת העונה, ואפשר לקחת את זה להרבה כיוונים, בין אם זה משחק ספציפי, או שחקנים שמשום מקום הגיעו, או משהו שקורה מחוץ לפרקט והפתיע, או חתימה על חוזה חדש אולי, אז אשמח לשמוע את דעתך.
קריית אתא, אני חושב שזה ההפתעה הכי גדולה שלי, שעם עוד פעמים, לא הרבה כלים, עם, you know, עם תקציב נמוך, הם קבוצה תחרותי. יודעים את זה, אתם יודעים שכמעט כל משחק הם שם. יכול להיות שאם דברים נפל טוב ונכון בשבילהם, יכול להיות שיש להם 11 ניצחונות. ושרון אברהמי עושה עבודה ממש טובה שם, ולדעתי זה ההפתעה שלי, לא, לא, חשבתי, לא ספרתי אותם בהתחלה עונה, אבל ראינו pretty quickly שיש להם איזה משהו, ושיש להם שבע ניצחונות, הם במצב טוב, אבל חייבים עוד להשקיע שם. אם היו להם עוד שחקן טובה, הם יהיו במצב יותר טוב.
לגמרי, והפתעת העונה שלי, אני דווקא פה הלכתי עם שחקנים, אז אחד זה ג'יי כהן, שפתאום הפך לשחקן סופר חשוב בחמישייה של מכבי תל אביב, אחרי שבקיץ הוא סוג של נשאר כברירת מחדל, וגם בתחילת העונה הזאת זה לא היה נראה שהוא מסוגל לתרום משהו, הוא באמת עושה דברים ששווים ניצחונות, ועוד הפתעה זה עצם ההגעה של נועם יעקב להפועל ירושלים וכל הסיפור שם, ואפילו הפתעה קטנה עכשיו, טרוויס ווריק שהיה פצוע וחתם למעט זמן בהפועל תל אביב, ופתאום הוא חוזר, משחק בחמישייה של עירוני נס ציונה, נראה בסדר גמור, זאת גם סוג של הפתעה מבחינתי. עוד אחד, עודד ברנדווין עם כמה משחקים מפתיעים העונה בבני הרצליה, ולורנזו בראון מעריך חוזה במכבי תל אביב, לא מובן מאליו בכלל. האם יש משהו שתרצה להוסיף?
לא, אני שמח מאוד עם זה. היו לי עוד הפתעה, אבל שמתי אותו בעוד מקום, אז זה בסדר.
אוקיי, עכשיו נמשיך לתואר השחקן המלהיב, ופה יש כל מיני שחקנים שמלהיבים אותנו, היה קשה לי לבחור אחד ספציפי, בסיבוב הקודם בחרתי את שק ביוקנן, הפעם הלכתי על שחקן די דומה מבחינת הסגנון, אנטוניוס קליבלנד שהצטרף להפועל אילת, וכבר זכה בתואר שחקן החודש, הוא באמת אתלט בלתי רגיל בשני צידי הפרקט, וגם מסוגל לתרום באספקטים נוספים כמו אסיסטים. עם מי אתה הולך?
אני הולך פה עם שחקן המלהיב, עם ג'ו רגלנד.
אוקיי, יפה. והסבר מיוחד או?
הוא נותן הופעות טובות, he's exciting. קראתי את זה נכון, כן?
כן, הוא בהחלט שחקן מלהיב.
הוא יכול, בכל מקום הוא יכול לזרוק שלוש, את המסירות שלו, זה שחקן כיף לראות, לשחק. אני לקחתי אותו.
עכשיו, השחקן שצריך לשחק יותר, ועם איזה שחקן אתה עולה?
רומן סורקין. זה קל. לדעתי הוא חייב לשחק 28-30 דקות למשחק. אני יודע למה הוא לא משחק, אבל רק 18 דקות, זה לא מספיק. זה לא מספיק בשביל שחקן ישראלי בגיל שלו לשחק רק 18 דקות בליגה ישראלי.
כן, זה בהחלט מרגיש כמו קצת.
וזה למה אני לא לקחתי אותו כשחקן הישראלי הכי טובה או לא. לדעתי, אם הוא ישחק 28 דקות, המספרים שלו יהיו מפלצות. זה יהיה מדהים איפה הוא יכול להיות. כן?
נכון, כן, לגמרי. זה גם חסר לי שהוא לא משחק המון דקות. ואני הולך עם שחקן שבקושי משחק, גלעד לוי, ראינו אותו במשחק אחד.
חשבתי גלעד לוי, אבל אמרתי, לא, אני אשים את זה בצד. אני מבין למה שר המאמן לא רוצה שהוא ישחק עדיין.
אז בסיטואציה של ירושלים, עם איתי סגב וזק הנקינס, אין יותר מדי מקום, אבל זה באמת חבל, זה שחקן שצריך להיות מושאל, לאיפה שהוא, אני מבין שיש עניינים עם הצבא שאמרו לגבי זה, אבל גם בטוח שיש דרך שהוא כן ישחק יותר בליגה, וזה פשוט חבל, ראינו אותו פשוט מעולה מול עירוני נס ציונה, פתח בחמישייה, הטביע, חילק אסיסטים יפים, זה משהו שפחות היית אולי מצפה ממנו, חוכמת משחק כזאת בליגת העל, ובנוסף גם לקח ריבאונדים, ובאמת שיחק יפה, וגם אפילו בגארבג' טיים מול מכבי תל אביב, אתה רואה אותו מטביע בקלות בסוף המשחק, ואומר כמה חבל שהעונה הזאת היא כמעט לחלוטין מבוזבזת בשבילו, וזו דעתי, זה באמת חבל.
כן.
עכשיו נעבור ל... קטגוריה הבאה, וזאת המציאה הכי גדולה. בסיבוב הראשון הלכתי עם פייטון וויליס, הפעם הלכתי עם שחקן אחר, אשמח לשמוע קודם את מי בחרת.
לקחתי מאמן בוסגדליה שהוא בא משום מקום ולקח את הקבוצה לארבע ניצחונות רצופות. עכשיו הם לא בסכנה לירידה לדעתי, והוא בנה קבוצה צ'יק צ'אק. הוא עשה דברים כל כך מהירים שם, הוא עשה שינויים בדרך, אני חושב שהוא עשה עבודה בזמן כל כך קצר, כל כך מעולה. זה, לדעתי, הוא המציאה הכי גדולה של העונה, וגם כן אני אגיד את זה, ההחתמה הכי טובה תוך כדי תנועה, הם חייבים, יש לי שתיים, מנגוק, מאתיונג ואנטוניוס קליבלנד.
כן, אז גם אני, ואני גם, אני מוסיף לזה את אוסטין טילמן, שאולי מבחינת יכולת, הוא לא השחקן הכי מדהים, אבל הוא גם עזר לקבוצה לשנות את העונה.
אני אוהב אוסטין טילמן ממש טובה, אז אני לקחתי את שתי הקטגוריות ביחד, אני לוקח מוסקגליה, קליבלנד ומנגוק מאתיונג, גם כן אני שם גם כן טילמן שם ביחד, ש... הם עשו עבודה ממש מעולה פה. וקרדיט להנהלה שהם בחרו לבוסקגליה, בגלל יודעים שהיו לו בעיות בחולון, יודעים שהוא לא ניצח משחק עם הנדרלנדס באירופה, הוא לא היה טוב בנאפולי, אבל ראינו עונה שעברה שיש לו קצת, הוא יודע קצת, קצת כדורסל, הוא יודע מה הוא עושה. ואז הם, לדעתי, הם נתנו לו את, blank slate, והוא עושה את השינויים, צ'יק צ'אק, והם למה הם במקום הזה עכשיו.
כן, אז אני הלכתי על אותו דבר בקטגוריה של ההחתמות הכי טובות תוך כדי תנועה, ובמציאה הכי גדולה, הלכתי עם בן מור מהפועל באר שבע, שחקן מוכח אבל פחות באירופה, וכן ציפינו שהוא יהיה השחקן המרכזי שם, אבל הוא באמת עושה דברים מדהימים וראוי להמון קרדיט, בין אם זה סלים לשתיים, ריבאונדים, חטיפות, אסיסטים, היו לו שמונה במשחק האחרון, זה פאוור פורוורד, ועם כמה שהוא שחקן מגוון, זה קצת מזכיר את ג'יי פי טוקוטו, שחסר טיפה כליה לשלוש, שהיה הופך אותו לשחקן אולי הכי מגוון שיש. חוץ מקריס ג'ונסון, אני לא מכיר הרבה שחקנים שיכולים לעשות כל כך הרבה דברים, ומבחינתי זאת פשוט מציאה אדירה של הפועל באר שבע. תרצה להוסיף משהו?
לא.
טוב, אז עכשיו נעבור לקטגוריה הבאה, והיא הרגע הגדול ביותר של העונה, והאמת, אין לי כל כך רגע מוגדר פה, אולי הזכייה של הפועל ירושלים בגביע המדינה. דיברנו על זה, לשמוע את דעתך.
כן, דיברנו על זה off-air. גם כן אמרתי, אין לי משהו אם אנחנו מדברים על הליגה. אם אנחנו מדברים על העונה כולו, אז הפועל ירושלים בגביע המדינה, שזה היה הרגע הכי גדול עד היום.
כן, אז אולי בעתיד נעשה חיפושים יותר גדולים בנושא הזה, או שפשוט יהיו רגעים יותר גדולים שיבואו מעצמם. ועכשיו הרגע הכואב ביותר, אז בסיבוב הראשון בחרתי את נועם דוברת, מאז אין לי כל כך מה, אולי אם אני חושב על זה בהקשר רחב, אז גביע המדינה להפועל חולון, הסל הזה של אנטוני היקי, סל ניצחון, זה בהחלט היה שובר לב, ובכלל גם המסע של הקבוצה באירופה הסתיימה בדרך הזאת, אבל אין לי כל כך משהו ספציפי, האם יש לך?
היו דברים פה, כמו שאמרת, את החולון, את שני דברים שם, אבל אני אקח את המשחק של חיפה שהם יסידו למכבי בשתי הערכות, וראינו את הפנים של השחקנים והפנים של שרון ג'וקר אחרי המשחק, וזה היה רגע כואב. יכולים לראות את, את זה. הם ידעו שהם היו כל כך קרוב, וזה גם כן היו איזה משחק שקצת שינינו את, אני לא יודע, לא שינינו, אבל זה היה משחק קשה בשבילם, קשה, קשה מאוד.
כן, אני גם רשמתי לעצמי ברגע הכואב ביותר את חיפה באופן כללי עם כל מה שקרה עונה. כן, ציינתי שהיו כמה משחקים כמו מול מכבי שהם פשוט איבדו את זה למרות שהם היו יותר טובים.
אבל בצד שני, אז הם ניצחו את המשחק נגד חולון בגביע.
נכון.
שזה היה, אני חושב לדעתי אחרי המשחק הזה, נכון?
האמת שאני לא זוכר כבר, זה מאוד צמוד שני המשחקים האלה.
אני לא זוכר, זה היה 8 לינואר את המשחק הליגה, ואני לא זוכר בדיוק מתי הוא את הגביע, את המשחק הגביע. אני חושב שזה היה שבוע אחרי, אבל
אני חושב שאתה צודק. כן, אתה צודק, הגביע היה אחרי, כן.
לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל אני חושב שבוע,
בינואר.
שבוע אחרי, כן, אוקיי, זה ידע, זה היה אחרי. אז בצד שני, שהם ידעו איך לקחת עצמם בשתי ידיים ולעשות משהו טוב אחרי משהו כל כך רע, שמשהו כל כך כואב, זה היה משהו מעולה.
טוב, עכשיו המהלך הכי שנוי במחלוקת, וגם כאן קשה לי בדיוק לבחור משהו, אולי כל המסלול הזה של אריאל בית הלך מהעונה שעזב את אלת ואז פתאום עובר חזרה להפועל גלבוע גליל, שאולי זה משהו שהליגה צריכה לחשוב עליו, לעשות איזשהו חוק שאי אפשר לעבור בין שתי קבוצות.
אני לא חושב, אני לא חושב, אבל מה שזה היה פה ביזרי, שאחרי המשחק שהוא ניצח, אז האיגוד נתן לו את המפתחות לנבחרת.
לא, אז בדיוק, בדיוק, אני מוסיף, אני מוסיף את זה. כל העונה הזאת זה באמת החלטות שנויות במחלוקת. שבית הלחמי עבר אחרי זה שנבחרת ישראל מינתה אותו במהלך עונה כזאת לא רעה, אפשר להגיד, עם ההתחלה באלת ואז מה שקורה עכשיו בגלבוע, שהוא ירש קבוצה במצב רע, וזה לא באשמתו, אבל הוא לא בדיוק מצליח לשקם את המצב שם, ואז פתאום כן מקבל מינוי למאמן נבחרת ישראל, זה באמת, נראה לי שזה עונה על הקטגוריה. האם יש לך משהו נוסף?
לא, אם אנחנו הולכים לביזארי, יכולים לקחת את קופר נגד הסין, ואז שמענו שזה היה סוף סיפור שלו בקבוצה, ואז כמה ימים אחרי זה הוא משחק בליגה ה-Northern Europe או משהו כזה, ואז כלום קרה, ידענו שכלום יקרה, בגלל ראינו מה שקרה איתו עם רז אדם, וזה לדעתי הדבר הכי ביזר בעונה, אבל בסדר.
אז אני גם בחרתי את זה, הדחיפה של קופר, שאולי לא הייתה בכוונה, וכולנו מכירים את הסיפורים, שקופר דחף את אלעד חסין, כזכור, בסיום, קרוב לסיום המשחק של עירוני נס ציונה מול קריית אתא, משחק שנגמר בהפסד, מפתיע קצת אפשר להגיד, אז שנינו בחרנו בזה.
אני יכול להגיד עוד משהו, כן. על הביזארי.
אולי השביטה, אני לא יודע אם רצית להגיד את זה, אבל לא... איום השביטה גם.
יש כן. שביטה גם כן, אבל גם כן את כל הסיפור עם ג'יילן הדסון.
כן, אז בסיבוב הראשון ממש תומר גבעתי התארח כאן ודיברנו על סיפורים ביזאריים כמו הדסון, ואם אני הולך קטגוריה אחורה, המהלך הכי שנוי במחלוקת, אז צ'יננו אונואקו במקום קריס הוטון, דברים כאלה. אבל כן, אם מסתכלים על הסיבוב הזה, אז חד משמעית קופר, אם מסתכלים על הסיבוב הראשון, אז גם הדסון נמצא שם. ועכשיו, האכזבה הכי גדולה, וכאן מעבר לקבוצה כמו הפועל חיפה אפשר להגיד, או גלבוע גליל, או אפילו חולון, יש כל מיני שחקנים שמאוד מאכזבים. אשמח לשמוע קודם כל את דעתך.
מייקל בריסקר.
כן, לצערי גם בחרות, בין השאר, יש עוד.
כן, אני אוהב אותו, אני רוצה שהוא יצליח, אבל העונה הזה לא הולך למקומות שהוא רוצה. וגם כן של קירה דאטה, הם, you know, הם רצו להביא אותו בכל רמה תרועה, ואם אנחנו ראינו מייקל בריסקר, יש, אני חושב שיש לו איזה פסיעות שעושה לו נזק.
כן, לגמרי.
כן, אבל אם הוא היה חצי מהשחקן שאנחנו יודעים שהוא יכול להיות, כרדת, עוד פעם ינצח עוד כמה משחקים.
כן, אז אני בנוסף אליו בחרתי את מרווין ג'ונס, פתח מעולה את העונה, אבל רשם ירידה חדה, וסולימן בריימו הגיע למכבי תל אביב, וזה לא כוחות בין ג'י כהן לבינו, וחשבו שזה יהיה אולי הפוך, אבל ג'י כהן פשוט הרבה אותו טוב, ובריימו מאוד מאוד מתקשה, אפילו בליגה, פעם הוא היה רמה מעל הליגה, עכשיו לא נשאר מזה דבר, קצת עצוב לראות אפילו את הירידה הזאת, וגולן גוט עונה נוראית, התחיל בנס ציונה, ועכשיו בגלבוע גליל, זה הופך את העונה לעוד יותר לא טובה, וקודי דמפס שחזר להפועל באר שבע לא מזכיר במעט את השחקן של העונה שעברה, סי-ג'יי האריס בחולון גם לא לגמרי מזכיר את השחקן מהקדנציה הראשונה, ומירון רואינה עם עונה באמת שבאו בקושי רשם משחקים שבהם הוא תרם אפילו מעט, עונה לא טובה בכלל שלו, ולצערי יש עוד שמות ועוד, אבל אלה המרכזיים.
דמס לא שיחק בכלל אתמול גם כאן.
נכון, הוא לא נרשם, וכמובן שהוא הגיע במקומו של דיוויד אפיאני שהיה פצוע, ועכשיו אפיאני חזר. ונעבור לקטגוריה הבאה, הקאמבק, שזה משהו שאפשר לקחת לכל מיני כיוונים, בין אם זה במשחק עצמו, או שחקנים, או מאמנים, אשמח לשמוע את מי בחרת.
יש לי שתי שחקנים פה, קרם אשור, בקריית אתא, הוא נותן עונה מדהימה, אחרי כמה עונות, ממש קרועות, אחרי שהוא היה במכבי, הוא לא היה שחקן שראינו בבני הרצליה, ושתיים, שון דוסן, שהוא התחיל העונה לא טובה, ועם כל מיני בעיות, לא שיחק, פה ושם, ואנחנו רואים ששון דוסן עדיין יש לו המון לתרום לכדורסל ישראלי, הוא לא שחקן גמור, הוא שחקן שראינו בחודש, חודשיים האחרונות, שיש לו עדיין את זה. וזה היה כיף לראות, והוא גם כן עדיין כל כך צעיר, הוא לא 29, יש לו עונות עדיין שם, אבל אני אהבתי מה שראיתי בחודשיים האחרונות שלו.
כן, אז אני הלכתי עם ברנטון בראון שהגיע לירושלים כשחקן שנחשב שחקן טוב, אבל כלום לא התחבר לו בהתחלה, ולאחרונה הוא אחד השחקנים הבולטים של הקבוצה, נראה מעולה, ועוד משהו זה גליל עליון, חזרה מול באר שבע, באר שבע הלכה את המשחק, הובילה בערך ב-20 הפרש, וגליל עליון משום מקום חזרה וניצחה, ועוד משהו, עצם זה שבוסקליה הגיע לאלת ושינה את העונה של הקבוצה, זה גם סוג של קאמבק מבחינתי. האם יש משהו שתרצה להוסיף לפני שנגיע לפינת סיפור? בעצם אנחנו
לא
מסיימים את כל, את כל הבחירות האלה.
אני רק רוצה שהסיבוב השלישי פה לא יהיו סיבוב לפח, ואנחנו רואים כל מיני פעמים שהסיבוב שלישי לא סיבוב טוב, ו... אני לא יודע איפה לקחת. יש שישה קבוצות שכבר הבטיח את המקומות בפלי אוף, שזה טוב, אבל מה יש להם לשחק עכשיו? כן, הם יכולים לשחק על מקום ראשון, בין מכבי להפועל תל אביב, יודעים שחולון לא יש שם, יודעים גם כן בגלל לירושלים יש כבר שבע הפסדים שהם בבעיה לקחת המקום הראשון. So, אז אין הרבה סיפורים פה, וזה קצת עצוב לי. וגם כן את החלק השני, אין סיפורים, כבר יודעים מי יהיה במקום שבע, שביעי ושמיני, יודעים כבר, כן. רואים את הטבלה ויודעים כבר. So, אז למה משחקים את זה? זה לא יודע מה להגיד, you know, בפול כן. בשבע, אם עדיין הם יכולים לעלות במקום 6-5, יש משהו פה, אבל עדיין אין משהו. You know, רואים גליליון ונסיונה במספר 5-6, עם 11 נצחונו כל אחד, בר שבע בהרצליה, 10 נצחונו כל אחד, ב7-8, ואחרי זה יש קירת אתא ופול אילת עם 7, you know, 7 נצחונות, ואז לדעתי הם לא ייכנס למקום שמיני או שביעי, והסיפור היחיד שיש יכול להיות זה גלבוע והפועל חיפה, אבל אני עדיין לא רואה את זה. רואים שגלבוע קבוצה לא טובה, ואני רואה את, כן. אני רואה את הלוז, ואני אומר, איפה המשחקים הטובים? זה כמו יש עכשיו לכל קבוצה 5 משחקים על מה? וזה קצת מחשב אותי. אני לא אגיד, אני יכול להגיד ש I'm looking forward to the All-Star game, כן? ויש את הטבעות וזה, ותחרו את הטבעות, תחרו את השלשות, נועה קירל, יהיו יפה לראות את כל הכוכבים שם, וגם כן יש את אירופה של מכבי תל אביב, של הפועל ירושלים, של גם כן הפועל תל אביב. אז יש דברים כאלה, אבל הסיבוב השלישי פה, הם חייבים לעשות איזה משהו, אני לא יודע מה. אני יודע למה הם החליטו לקצר את זה מ-11 משחקים, שהיו פעם שזה 33, אני מבין את כל זה, אבל זה לא זה בשביל העונה הזאת. זה לא זה.
לגמרי, ונקווה שיהיה עוד סיבוב טוב. אני לא יודע אם נעשה עוד פרק כזה בסיום הסיבוב השלישי, או שנחכה לסיום העונה כנראה, אבל עוד נחכה ונראה. ועכשיו באמת אחרי כל הבחירות האלה הגיע הזמן לפינת סיפור, ואיזה סיפור מיוחד יש לך מהשנים בכדורסל, בספורט? אני כבר שמעתי ממך קצת איזה סיפור הולך להיות, וזה באמת ירתק את המאזינים.
כן, אז העונה הייתי עוד פעם במילאנו. מילאנו אחד הערים שאני אוהב ללכת, אני אוהב איטליה, אני אוהב מילאנו, אני אוהב את אוכל כשר שם, אני גם כן אוהב את הספורט, אם זה אינטר מילאן, אי-סי מילאן, וגם כן מילאנו. הייתי במשחק של מכבי נגד מילאנו, עשיתי סיור גם כן לווריסי. אני אגיד שתי סיפורים, בסדר? אז הייתי גם כן במשחק של בולוניה, של אלבה ברלין נגד בולוניה, והיו לי קצת זמן אחרי המשחק עם תמיר בלט ויובל זוסמן, שזה היה יפה, הייתי בווריסי. אז אני אתן קצת פריוויו. לפני יום העצמאות אנחנו יצא בעברית עם הכתבה שלי, שזה הכתבה ארוך, שזה כבר יצא באנגלית, שהייתי בווריסי. מי זה ווריסי? זה קבוצה איטלקי עם מאמן אמריקאי, עם מאט ברייס. יש להם עונה טובה. ווריסי, אנחנו יודעים שהם היו את הקבוצה שמכבי ניצחו ב-77 בשביל התואר האירופאי הראשון שלהם. ומי הבעלים של הקבוצה הזה? אז נכנסתי הייתי שם בשביל יום מלא, נכנסתי בתוך הארינה שזה ישן מאוד, שנות ה-50 משהו כזה. מי היה שם? זה היה יום קר מאוד בחודש דצמבר, ומי היה על הפרקט? לואי סקולה ושתי שחקני נוער שלהם. והוא עשה אימון אישי עם שתי שחקנים נוער שלהם, שזה היה לואי סקולה הגדול, כן? לואי סקולה ארגנטיני, לואי סקולה שהיה ב-NBA, לואי סקולה שאנחנו מכירים כל כך טוב, שהוא עכשיו הבעלים של הקבוצה של בריס, שזה היה מדהים. לראות אותו ולדבר איתו, וזה קצת פריוויו מהכתבה הזה. וגם יש לי עוד סיפור מאיטליה. לפני כמה שנים, לפני קורונה, ב-2019, הייתי, עשיתי סיבוב באיטליה, וגם כן אחרי זה לספרד. ואז הלכתי למשחק של מכבי נגד מילאנו, זה היה משחק מעולה, משחק ברמה פלייאוף בחודש נובמבר, זה היה משחק של סקוטי וילבק, שהוא שם 25 נקודות, והיה פצוע אחרי המשחק, משחק מעולה. אז אחרי המסיבת עיתונאים, אמרתי איזה בצד, יד הפרקט, אני חכיתי לראות מייקל רול, שהוא עבר למילאנו, לדבר עם מייקל קצת אחרי המשחק, ואז עמדתי שם לבד, ואז עשיתי סיבוב, ואז אני רואה מישהו על ידי, זה חצי שעה אחרי המשחק, ואני מכיר את הפנים הזה, ואמרתי, Oh my God, זה חביר זנטי. והחביר זנטי כבר היו בפנסיה, כבר בפנסיה כשחקן של אינטר מילאן, הוא עובד בהנהלה של אינטר מילאן, והוא עמד ממש על ידי, אמרתי, חביר זנטי? מה אתה עושה בו? וזה היה כל כך כיף, אז לקחתי סלפי, ושלחתי את הסלפי הזה ישיר לך וגם כן לדוב, כן? ואתם היו במשחק של נבחרת הנוער נגד ספרד.
נבחרת הצעירה, כן.
צעירה.
שאנסו פאטי לא שיחק לצערנו, כן.
כן.
הלכנו עד לשם בשביל זה.
ולא שיחק. ואז אתם פותחים את הוואטסאפ שלי, ומה אתם אמרו כאשר ראיתם את התמונה איתי?
זה היה מדהים. זה היה מדהים.
חביר זנטי אחד השחקנים הגדולים, אחד השחקנים הגדולים בכדורגל, וזה היה מעולה לדבר איתו בשביל כמה דקות, כאוהד אינטר, זה הקבוצה שלי בשנות ה-80, אני עוד פעם, אני אוהב לראות כל מיני קבוצות, אבל אינטר מילאן זה הקבוצה הכי אהוב שלי, ולראות אותו פנים על פנים, זה היה, you never know who you're gonna meet, וזה היה יש לי סמרמורת עכשיו, זה היה כל כך טוב, זה היה כל כך יפה, כל כך מרגש, ו you never know who you're going to meet, זה מה שאני יכול להגיד.
לגמרי, בהחלט סיפורים מדהימים, וקודם כל אני רוצה להודות לך ג'וש שהתארחת פעם נוספת בפודקאסט, זאת לא הפעם הראשונה כמובן, והיה בהחלט כיף לבחור את מצטייני הסיבוב ולעבור על נושאים נוספים, ואשמח גם להודות ברגע זה למאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג אותנו 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, את פודקאסט התשיעית באירופה, ואם עדיין לא הורדתם את אפליקציית ספורט סאבי, אז תעשו את זה עכשיו, יש גם חידוש חדש שקוראים לו חדשות ותוצאות באתר, ממש כל הנושאים החמים נמצאים שם, ומעבר לזה תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורט סאבי, לתוכן מקורי על הכדורסל הישראלי, ותמשיכו להתעדכן באתר. אז פעם נוספת תודה רבה לך ג'וש, ותודה רבה לכל המאזינים,
וחג שמח, חג כשר שמח.
חד משמעית, חג שמח לכולם, ונתראה בפעמים הבאות.